ספר חדש עוסק בלמעלה מ-30 מיני עטלפים, 33 ליתר דיוק, שבורחה בהם ארצנו. זה הספר הזה, השומעים, הרואים את הקולות. היונקים המעופפים, העטלפים, נחשבו למפחידים פעם, או למזיקים לחקלאות. היום הם נחשבים הרבה פחות, ואנחנו אומרים ערב טוב למחבר, פרופסור יורם יום טוב.
ערב טוב.
שאתה עסקת בלימוד ובחקר העטלפים. אז ראשית כל, אחד הדברים שאתה כותב, די בהתחלה, ואתה מדבר על זה, זה שזהו יונק תלת-ממדי.
נכון.
בניגוד אלינו וליונקים אחרים. תסביר, תסביר להם.
אנחנו, רוב היונקים הם דו-ממדיים, כלומר הם נעים על משטח ישר או עקום, אבל נעים על משטח אחד, ובכך הם דו-ממדיים. אבל ישנם יונקים, גם בים וגם באוויר, שהם, יש להם מימד נוסף. או המים, כמו הלוויתנים, או האוויר, כמו הטלפים, בעניין זה הם דומים לעופות, ויש להם עוד מימד, עוד מימד לסביבה המנטלית שלהם, שהם יכולים לנצל אותו. ואם מישהו צנח או צלל, אז הוא יודע, הוא טעם באפס קצהו של ההרגשה הזאת, שאתה נמצא בממד שלישי, ואתה יכול לנוע לכיוונים שלא ישוערו כאשר אתה הולך על הקרקע. ובכך הם שונים מאוד מאוד מאיתנו, וזה דבר, אני חושב, מרתק.
תראה, וגם מה שמרתק לגביהם ספציפי זה שמדובר בעצם בקבוצת היונקים כחיות הגדולה ביותר בארץ ישראל.
זה לא מדויק. היא מהווה שליש מכלל היונקים של ארץ ישראל. מחרסמים יש לנו מספר דומה, אבל זה באמת קבוצה מאוד גדולה. היא השנייה גם בגודלה מכלל היונקים בעולם. יש איזה 1,300 מינים מתוך 6,000. ולכן זו קבוצה גדולה ומגוונת ומעניינת בצורה בלתי רגילה.
עכשיו, העטלפים שאנחנו מכירים בעיקר באזורים העירוניים, תתקן אותי אם אני טועה, או לפחות זה העטלפים שמפריעים לנו באזורים העירוניים, זה עטלפי הפירות.
אתה צודק. נכון? עטלפי הפירות זה המין היחיד של עטלף שאוכל פירות שישנו בארץ.
העטלף התל אביב.
לא, חלקו אותו גם ממקומות אחרים למגינת ליבם של אנשים רבים.
ולפעמים אתה מגלה בגינות פרטיות, אנשים פתאום מגלים חתיכות של תמרים, או פירות אחרים שנזרקו להם על הדשא אחרי שהם אכלו שני ביסים.
מה שעוד יותר גרוע זה שהם יורקים על קירות לבנים לפעמים, וזה מאוד מרגיז אנשים, ובצדק.
אז אני חייב לשאול אותך לגבי תעלומה שיש לי לגבי טלפי פירות שאני אף פעם לא לגמרי הצלחתי להבין. אני לא מבין למה אם הם כבר לוקחים את התמר מעץ התמר, למה הם לא אוכלים את התמר על העץ, אלא הם הולכים איתו לעץ אחר, נניח מעל הגינה של מישהו, ועושים את זה שם.
הם בעלי חיים חברתיים, יישארו על העץ, תתחיל תחרות, מי יאכל את התמר הנהדר הזה שכל אחד רואה אותו ומבצבס מהפה, ילכו מכות, יותר טוב, יש לך משהו טוב, קח אותו, לך למקום שקט, גמור אותו, ואז תבוא עוד פעם.
עכשיו, מה טיב שיתוף הפעולה ביניהם? הרי הם ישנים יחדיו, באותן להקות, יש ביניהם איזשהו שיתוף פעולה שקשור לאיסוף מזון?
כן. יש כמה יתרונות להיות ביחד בקבוצה גדולה. אחת זה להתגוננות מפני טורפים, אבל לא על זה אנחנו מדברים. זה מסייע לגלות מזון. הרבה מאוד מהמזונות שאנחנו מכירים ושהעטלפים מכירים, מקובצים במקום או בזמן מסוים. ואם יש לך קבוצה גדולה, ולמשל עטלפי חרקים, הם עפים נניח מעל הכנרת, והם לא עפים בקבוצה גדולה. הם יוצאים בקבוצה גדולה מהמקום שבו הם לנים, מתפזרים, ומאזינים אחד לשני, ומתוך הקולות שאחרים מפיקים, הם יודעים אם יש שם אוכל או אין שם אוכל.
הקולות שהם מפיקים, עד כמה שאנחנו יודעים, קולות השמחה או קולות האכילה, או קולות האלה שהטלפים האחרים שומעים אותם, זה נעשה בצורה מכוונת חברתית, וכתוצאה מזה הם מגיעים, הם קוראים לאחרים, או שזאת תופעה ביולוגית שכתוצאה מזה. זאת אומרת, האם יש פה מימד אמיתי של שיתוף פעולה? מודע.
יש במקרים מסוימים כן, אבל את הקולות אנחנו צריכים להבדיל של הטלפים לשני סוגים. קולות חברתיים, שאותם הם משמיעים בדרך כלל במקומות הלינה, ואז הם יכולים כל היום, הלוא הם פעילים בלילה, לעסוק בעניינים חברתיים, לחזר, לריב, לקבוע עמדה בתוך קבוצה וכן הלאה. אבל הקולות שהם לא פחות מעניינים, זה הקולות של הניווט. הטלפים, בניגוד לנו, אנחנו קולטים את הסביבה ממקורות אנרגיה שלא אנחנו הפקנו. השמש מאירה עליך, כאן זה המנורה, האור חוזר אליי ואני קולט אותו, אני מריח אוכל או בננה ואני יודע שהיא בשלה, הבננה מפיקה את זה. אותו דבר עם קולות, אבל הטלפים הם מפיקים את הקולות. הם מזהים את הסביבה בעזרת עצמם. הם מפיקים קול, העד חוזר אליהם, העד הזה מוסר להם אינפורמציה, אם זאת קובייה מבדיל, מנחושת, מברזל, מה גודלה, מה ההפרש שהם יכולים לעבור בין שני חוטים, וכן הלאה.
פרופסור יורם יום טוב, אני רוצה מאוד להודות לך שבאת לאולפנינו, וזה הספר, צריך לומר, כן? ואני מאוד ממליץ עליו, הרואים את הקולות. תודה רבה לך.
תודה.